אמן. כמה דברי תורה, גם כן לחיזוק בעזרת השם הבית, גם להתאים, מה שגם הכתרנו בראש חודש שבט, בגללים. ואני מבקש בפילה בקרות כל התלמידים, שהייתי ממש בכל רחבי הארץ, חוץ בחוץ, במשך הרבה זמן אני מסתובב, והדברים הולכים להיות יותר ויותר מהירים. אני גם סמינר עוד שלושה שבועות בצרפת, עוד סמינר. פשוט אנשים מתקשרים, יש בקשות וביקושים גדולים מאוד, כמו שציפינו לזה, אמרתי לכם שזה יהיה, ואכן זה קורה. המון המון עולים, ברוך השם. אז אנחנו נדבר קצת על חודש שבט, וכמובן נדבר גם כמובן בחנוכת הבית, ושילבתי את זה בחלק השני של הסיור. הנה נדגת חושי השנה, הם כנגד נדגת שירופי הבעיה. נכון, אנחנו יודעים שיש שירופים לשם השם, 12 שירופים כנגד 12 חודשים, וכל שירוף יוצא מפסוק בתנ"ך, מרקי תיבות או מסופי תיבות, תלוי. גם זה חשוב לדעת מאיפה זה יוצא, אם זה מסופי תיבות או מרקי תיבות. מרקי תיבות זה מישהו של דבר שזה התחלה של משהו, מסופי תיבות זה שזאת פתיחה למשהו. והנה כל פעם שאות י' קודמת לאות ה', וכן כשאות ו' קודמת לאות ה', החסדים גוברים בחודש ההוא. ואם חד ושלום להפך, שתי ה'ים קודמות לאותיות י' ו', מתגברת מידת הדין רחמנא ליצלן. וכל זה מבואר בתיקוני הזוהר. וצירוף חודש שבט הוא ה' י' ו' ק'. זאת אומרת, ארבעה שבועות בחודש, שני השבועות הראשונים מידת הדין גוברת על מידת החסד, כלומר כאן זה בינה וחוכמה, אבל בשני השבועות האחרונים, כלומר מי צור בשבט ואילך, כן, הסדר חוזר להיות סדר נורמלי של תפארת ומלכות, שהזכר בעצם מעניק ונותן לנקודה. זאת אומרת שבצור בשבט, אנחנו חוזרים לסדר, ולכן אנחנו עורכים סדר של צור בשבט. והוא יוצא מראשי תיבות הפסוק בויקרא, כן, הצירוף הזה, ואם המר יהיה מירנו, והיה הוא ותמורתו יהיה קודם. הפסוק בשלמותו אומר, אתם מבינים מה זה אומר כל הסיפור הזה, וכל מעשר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לשם. כלומר שמעבירים את הבהמות, את החיות, כדי לעצר אותן, אז העשירי הופך להיות קודש. לא יבקר בין טוב לרע. אסור לך לעשות כאן סלקציה בין בעלי החיים, ולא ימירנו, ולא ימיר בהמה בבהמה אחרת או בהמה בכסף. ואם המר ימירנו, והוא מוכה מחליף, מה קורה? והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. אז שני הדברים, שני הבהמות, שני החיות שצריך לתת. כלומר, זה מתווסף למעשר. לא יזהם. אלה המצוות אשר ציווה השם את משה, אל בני ישראל והר סיני. אז אנחנו עכשיו מבינים שיש כאן בחודש שבט, אם זה הפסוק, שאם המר ימירנו, והיה, שאסור לנו בחודש הזה להחליף כן, משהו במשהו. זאת אומרת, אם יצא לך שהמעשר הוא זה, אל תחליף אותו באחר. במילים אחרות, בחודש הזה צריך להיות בביטחה, בביטחון אלוהי, שמה שקורה ומה שיהיה, זה מה שהקדוש ברוך הוא כנראה יחליט. אל תנסה להתחכם יותר מדי ולהחליט עניינים שלך כדי להפוך את הדברים, כי אם לא, בעצם אתה נותן את הכל.
למה?
זה החודש. כי החודש הזה הוא בעצם סוף בהתחלה בעניין של מעשרות. זאת אומרת שצריך להבין שיש כאן משנה לשנה, ויש תאריך מיוחד, שמהיום ואילך, כן, אנחנו מתחילים תקופה חדשה בחיים, וזה מופיע בעצים. לא רק תקופה חדשה בעצים, אלא תשימו לב לדבר מאוד מיוחד, שאנחנו תמיד קוראים בתורה את הפרשיות של יציאת מצרים, בחודש נצח. מעניין? האם הוא אמורים לקרוא את פרשיות יציאת מצרים בחודש? ניסן, נכון? חודש שמתאים לגאולה. למה קוראים את זה בחודש שבט? כנראה שחודש שבט מקושר ביסודו לתהליך הגאולה של יציאת מצרים. והקשר הוא ברור למדי. כשאנחנו יושבים ועולים את פירות ארץ ישראל, זה בדיוק העניין של הגאולה, ראינו מאיפה יצאנו, ועכשיו לאן הגענו, ועד כל הפירות של הארץ מול העיניים שלנו, ואנחנו מודים, כן, לקדוש ברוך הוא, על העניין הזה. לכן חודש שבט ביסודו הוא חודש של סיום, חיתום הגאולה, ועוד שחודש ניסן הוא התחלת הגאולה. אז מה עשינו בעצם כאן? דיברנו את ההתחלה עם הסוף, ואז נעוץ סופו בתחילתו, ניסן ושבט. זאת אומרת שבניסן יצאנו מניסן, ושבט הגענו כאילו לארץ, ועכשיו אנחנו אפילו נהנים מהפירות ומתבואת הארץ. ואז אנחנו מבינים שהגאולה שלנו נבנית ונחתמת. לפי סדר אותיות של מדעיה, המופיע בחודש שבט, הרי שעד ט"ו בשבט יש היפוך אותיות, נכון? הידות, ורק מ-15 בשבט ואילך מתחיל להאיר השם לפי סדרו והשם. ומאז מספיקה תגבור את הדינים להשפיעה. זאת אומרת שמאז מתחילים החסדים להופיע. זאת אומרת שבט"ו בשבט בערב יתחילו בעזרת השם חסדים גדולים לרדת אל עם ישראל. וידוע כי 70 אומות העולם ו-70 לשון עיקר חיותן הוא הניצוצות הקדושים שנפלו מתורשם הרם בקודש ואשר נבלעו באותן אומות. יש אורות ששייכים לעם ישראל, אבל בגלל הנפילה, האורות האלה הולכים כגלות. וכפי הירידה, עומת הירידה, זה מצרים. אי אפשר לרדת יותר ממצרים. כלומר, מבריאת העולם, העולם מתרחף מהבורא, וירד, ירד, 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 עד מצרים. כשהגענו למצרים, הגענו לתחתית, אנחנו רק עולים. חוזרים, 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 עד גילוי שם השם בעולם. זאת אומרת שמצרים כאן, היא בעצם הציר של ההיפוך מהירידה לעלייה. זה נקרא מוריד שאול ויעל. מה עושים שיוצאים ממצרים? לוקחים משם את המצוקות ששייכים לעם ישראל, ושאלה, חנתה, שם חנתה ומגרד ביתה, כלי כסף, כלי זהב, שמלות, וכו' וכו'. זאת אומרת, שלוקחים איתנו, מרוויחים משהו, כן, באותה גלות. מתי? זה מתת חושך. כי בחושך אפשר לראות מצוקות קטנים של אור. אם יש יותר מדי אור, אז האור, כן, של הנר, של ה... רגע, כן, לא עולה בכלל באור השמש. אבל כשחשוך, אז אפשר לראות ניואנסים קטנים, ולכן גם במצבים הקשים יותר בחיים שלנו, במצבים הקצת יותר חשוכים, שם דווקא צריך לנצל את ההזדמנות כדי להסתכל על הניצוצות הקטנים שאנחנו זקוקים להם. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו בכוונה, כן, להפסיק מדי פעם מהמרות של החיים שלנו, כדי שנבחין בדיוק במה אנחנו עושים ואיך לשלוף מזה אנרגיה וידע למציאות הבאה שלנו. ולכן, כל הניצוצות הללו שנפלו גם בחטאו של אדם הראשון וגם אחר כך בכל אומות העולם, אז אנחנו יצאנו לגלות כדי להחזיר את אותן אורות. בעיקר חיותם ואחיזתם ובאותיות התורה שנזכרו בהם שמותיהם. זאת אומרת, איך אני יודע למשל ב... אמריקה, למה נפל שם מהיהודים? אז האותיות א', מ', ר', י', ק', אמריקה. הבנתם? זאת אומרת, למשל בפליטים, אתם רואים את האותיות פליטים, כפתורים, יוון, אדום, זה הרמז, זה הקוד, זה הסופן של אותה אומה. אם אני יודע לפענח את האותיות שנפלו לשם, אני צריך להוציא אותם. בסדר? אז מצרפת צריך להוציא את הצדיק, את הרש, את הפי ואת הצד. בסדר? עד שכל הבגטים יחזרו לארץ. וכשעם ישראל קורא בפרשיות התורה, הוא מזכיר שמותיהם. כלומר, אנחנו מכירים את השמות האלה, נכון? בתורה. אנחנו אומרים, מזכיר. מה קורה כשאני אומר את השם הזה? בזה מתחיל להם ספח איתם. אנחנו ממשיכים להפלות אותם. כי צריך שהם יפלו. אנחנו לא באים להרוג, אנחנו רק מחזירים לעצמנו את מה ששייך לנו. בעיקר אחיזת העמים הוא מקור שורשיהם, הוא בסוד תמורות האותיות. הנה הקשר שלנו, והיהו הוא תמורתו. כלומר, תמורות האותיות, מחמת שנפלו משורשן בקודש, נעשו קליפות. זאת אומרת, במקום להישאר בתחום של הקדישה, של 22 אותיות הקודש, יש מן האותיות שנפלו. לכן יש לנו קושי, למשל, באותיות פה של פיסים. מה זה הפה של פיסים? יש לנו קושי בפה. ולנו יש לנו קושי בלשון, למה? ויש לנו קושי בשיניים, שין, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, כל הקשיים שאנחנו מרגישים, זה לפי האויבים שמצטעים לפנינו, לידינו, והשם שלהם מורה על העבודה שיש לנו לעבוד. לכן רצה משה רבנו על המשאות, להעלות אותן מתוסות למקורה מול שורתה, ולהמתיקן באופן שלא יוכלו עוד העמים להרע לזרע ישראל. אז מה עושה משה רבנו? משה זה אותיות השם, אז הוא בעצם יודע את סוד השמות. כדי להבין את סוד השמות, צריך ללמוד את משה. ותמיד יש מישהו שבא להפריע, איך קוראים למי שמפריע? פרעה, זה אותיות הפרעה. זאת אומרת שפרעה מפריע, ומשה מגלה. אז תמיד יש לנו מאבק כזה בין המפריע לבין המגלה. ותלוי למי אתה נותן את הכוח, גם באישיות הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. ולכוונה זו, העתיק את התורה, מה אתה משה? העתיק את התורה בשבעי לשון, אשר נמצא. להעלות אותם מתוצות אל עיקר אותיות התורה, ולהמתיקם בשורתם כדי שיהיה הוא ותמורתו קודם. שהכל יחזור להיות קודם. לכן מה אתה משה בחוכמתו? תרגם את התורה לסוגים לשון. זאת אומרת, הוא ידע את כל הניואנסים של כל הלשונות. הוא הבין את התוכן של האומה. וכאן יש מפתח איך ללמוד לשון. אתה רוצה ללמוד אנגלית. תקפה לך ללמוד אנגלית, איך אתה עושה? אתה צריך ללמוד את המנטליות של האומה. ברגע שאתה נכנס למנטליות של האומה, אתה נכנס ללשון. זה הסוד. לא לומדים כמו צוקים, סתם, לחזור על, על מילים. לא ככה לומדים. כשאתה נכנס למנטליות, אז אתה מבין את הלשון. אותו דבר כדי ללמוד עברית. אתה רוצה ללמוד עברית, אתה צריך ללמוד את המנטליות של עם ישראל. וזה צריך ללמוד מי הוא עם ישראל, מהי התכונה הפנימית, ואז לשון הקודם הופך להיות יותר ויותר כדאי כלנו. החידוד בקריאת התורה בנושא יציאת מצרים, דווקא בחודש שבט, מלמד כי החודש הזה מסוגל לגאולה בכלל במצרים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו כבר בגאולה של מצרים, של פסח. זאת אומרת, מעכשיו, מהחודש הזה, מצו בשבט, אני מתחיל שלוש פעמים טו. טו טו טו. טו בשבט, טו באדר, שזה פורים, וטו במצרים, שזה פסח. ובשנה יש לנו פעמים אדר, וזה לא משנה. זאת אומרת, יש לנו שלוש פעמים שתת בר. טו, טו, טו. וברגע שאתה יודע מה קורה בכל טו, אז אתה מבין שיש כאן השתכללות. כי בטו הראשון אנחנו בוררים את האור שנמצא איפה בפירות. אחרי זה אנחנו בטו של פורים, מה אנחנו עושים שם? זה כבר ביין, זה כבר בניס של הפירות. ואחרי זה בטור של ניתן, בפסח, אנחנו עושים כבר את הבשר, שזה התיקון הכי קשה. ולכן אנחנו בעצם עולים מהדרגתיות ומגלים את המדרגה של שלוש פעמים טו. כמה זה שלוש פעמים טו? 45 בגמטריה, גאולה. זאת אומרת, שלוש פעמים טו, 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 ועולה גאולה. וכאן המקום להזכיר, כי סילוק האדם הראשון מגן עדן, עכשיו אני חוזר קצת לחנוכת הבית, כשאדם הראשון סולק מגן עדן, השאיר סלקת עמוקה ברדת האנושית כולה לדורותיה. כלומר, הגירוש הזה הראשון בהיסטוריה השאיר בנו סלקת. שמדי פעם הצלקת הזאת מגרדת. ומה היא אומרת לנו? תחזור. לאן תחזור? תחזור מאיפה שיצאת. הרי כל דבר חוזר לשורש. אז אם יצאת יום אחד בדמותו של אדם הראשון מגן עדן, מה אתה צריך לעשות במשך ההיסטוריה? להסתדל, לחזור אותה. הסילוק הראשון בהיסטוריה השאיר בנו פחד נפיצה עמוק. אתם יודעים מה זה פחד נפיצה? כן, לכל אחד יש פחות או יותר, יש הרבה אנשים שיש להם את זה היום. הם פוחדים כי יסעירו אותם. אתה לא מתקשר אל היום, הוא חושב שאתה כבר לא אוהב אותו, אתה שונא אותו, מה עשיתי לך וזה. כן, זה פחד נפיצה. אני מרגיש את זה כנראה מהורים יום אחד, או בכל מיני עניינים שהיו להם בחיים. כן, אני לא אכנס לעניין של הפסיכולוגיה, יש כאן פסיכולוגים יותר חזקים ממני, ברוך השם, אבל זה פחד של נפיצה. מאיפה התחיל הפחד הראשון של הנפיצה? מהגירות הראשון של ילדו. כל פעם שאנחנו מרגישים שרוצים לדרג אותנו, זה מזכיר לנו את הגירות הראשון. הריחוק הגדול מן המקור הוליד ספקות. כשהתרחקנו מגן עדן, התחלנו להרגיש כמו, אנחנו אפילו לא מבינים, תדמיינו לעצמכם, רק כשאתם יוצאים מסבת או יוצאים ממסלול של חגים, כמה אתם מרגישים רב. אנחנו דמיינו לעצמכם כשאדם הראשון יצא מגן עדן. אי אפשר להעצל בכלל איזה מועקה, איזה צער היה לו להיות מחוץ לגן עדן. ומאז העולם טועה במדבר, כן? במדבר החיים, כשהוא מלווה בגעגועים חזקים לשוב אל ההוויה המקורית, אל החוויה המקורית, אם הוא אדם בריא, אם הוא לא בריא, לא פעם, כן? אמרתי בשבת, בקיאת המשמעי, בשיעור, כן? היה לנו שבת בקיצרה. מהו ההבדל בין הצדיקים לבין הרשעים? הצדיקים יודעים שהקדוש ברוך הוא מתקשר בעולם ומנסים לגלות אותו. והרשעים יודעים שהוא נשאר בעולם ואומר לו, אני אחכה אותך עוד יותר. זהו. או שאנחנו מנסים לגלות אותו, או שאנחנו שמים הסתר על הסתר. ולכן סילוקו של האדם הראשון מגן עדן נלחם את הפער בין הבורא לנבראים. אנחנו הרגשנו שאנחנו בתוך מצב רץ כזה. בין הערכים השמימיים לבין החוויה האנושית ביחס לחומר. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים איפה האלוהות בדבר הזה. אני עכשיו שותה פה את מים. קשה לראות, קשה להבין, קשה לצפות את הערכים העליונים השמימיים בתוך החומר שאנחנו אוכלים ומכניסים לתוך הגוף שלנו. ובכל זאת, ההיק שנוצר, כן, בין המצוי לבין הרצוי, הריק הזה הוא עצמו המפתח, כן, להתבגרותה של האנושות. זאת אומרת שדווקא בגלל שחסר לי, אני עכשיו נכנס למנגנון של דאגות, של רצון להשלים. כן, בצרפתית יש מילה, כשאתה מרגיש רט, אז אומרים זה רט, זה אומר שאתה רוצה הרבה. אביד. זה שאתה ברט, אז אתה רוצה. זה מילה יפה. הריחוק הפך להיות המנוע. זאת אומרת שדווקא בגלל שאנחנו רחוקים, זה הפך להיות מנוע לכל הרצונות של האדם. זאת אומרת שהרצון שלנו במה הוא מתגבר, שדווקא חסר לך, שהיה לך והורידו לך. ואז אתה רוצה לשוב בחזרה אל המקום הזה. ככה הקדוש ברוך הוא עושה. הוא מופיע ומסתתר. מופיע ומסתתר. בא והולך. דומה דודי לצבי. לפעמים אתה רואה אותו, לפעמים הוא נעלם. ומאז הוא מסתוקק אל האדם להרגיש שוב את השלמות הראשונה בדמותן של כל ההרגשות הטובות הממלאות אותנו בשמחה. אהבה, רצון, למלא את כל מחסורנו. כל פעם שאני רואה משהו מלא, שנתן לי תענוג, מה זה מכיר לי? את השלמות שאני כל כך רוצה להרגיש. לכן אנחנו רוצים כל הזמן להיות מאושרים. אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אני רוצה, כן, יש בולמוס, כן, בולמוס. כל הזמן לאכול, לאכול, לאכול. למה? או תאהב אותי, תאהב אותי, תאהב אותי. כדי לחזור להרגשה הראשונה שהייתה בגן עדן. לכן כולנו מחפשים אהבה. התורה היא ספר חינוך המספר לנו את סיפור חיינו, את יציאתנו הראשונה מן האחדות אל הפיזור, כלומר יצאנו מגן עדן והתפזרנו, ושיא ההתרחקות נכונה בשם מצרים. אי אפשר להתרחק יותר ממצרים. לכן שהתורה מספרת על מצרים, היא לא מספרת סתם על מקום, היא מספרת על מנטליות. האם אתה במצרים? גם עכשיו אתה יכול להיות במצרים, תראו לי איפה הראש שלך. יש אנשים שהם כאילו נמצאים פה, סנקות, תפילות, ולומדים, וכאילו, ועושים לך אפילו פרצוף כאילו רצים, אבל הם במצרים. לפיכך, יציאת מצרים היא חזרה של האחד. אז אם זה קורה בזמן שאני נמצא עכשיו בט"ו בשבט, בחודש שבט, באמצע חודש שבט, זה אומר שבחודש שבט אני כבר צריך להתעורר לחזור מהגלות אל הגאולה. כלומר, לחזור אל האחדות, אל האחד, להפסיק לראות את העולם כאוסף של פרטים, לראות את האחדות הכוללת, לראות מה המכנה המשותף בין כל המדרגות. זה גילויה מחדש של נקודת ההשקה בין השמיים לארץ. זאת אומרת, אני צריך לחפש איפה, מאיזה מקום הקדוש ברוך הוא מתחבר לעולם. הגרעין העמוק ביותר של הגאולה מתבטא בשיבתנו אל נקודת הציר שבין הבורא לנבראים. כמובן שנקודת הציר הזאת היא גם במקום, גם בזמן וגם בנפש. אז אני צריך למצוא את כל המקומות האלה שבהם הקדוש ברוך הוא מתחבר איתנו, אלינו, ולפתח אותם. אצלי זה הנשמה, במקום בארץ ישראל, ובזמן ושבת. כלומר, אם אני שומר את יוסף הדברים האלה, אם אני שומר שבת כמו שצריך, אני בעצם דואג לנקודה הזאת שנותנת לי את כל הכוח בחיים שלי. אם אני דואג לנשמתי, אותו דבר בנפש. ואם אני דואג למקומי, אז אני דואג לארץ ישראל ולא נותן שום חלק ממנו. על ידי יציאת מצרים, אנו נפגשים מחדש עם הערכים האלוהיים ומפנימים את הרעיון של הייחוד, כן שאין עוד מלבדו. כלומר, מה זה יציאת מצרים בסופו של דבר? זה לחזור לערכים האמיתיים של החיים שלי. אז אני יכול לחזור לצאת במצרים עכשיו, כל אחד בחיים שלו. אנחנו כולנו קצת במצרים. זה חולה, זה כואב יותר, זה סובל מזה, זה דואב, ויש לו חיסרון בכסף, ויש לו חיסרון בתמיכה, זה האישה שלו עושה לו בעיות, זה הבעל שלו עושה לו בעיות. כל אחד נמצא במצרים. והחודש הזה, אפשר להתחיל לצאת כבר מהמצריות הזאת, מהמיצר הזה, מהצרות הזאת. איך יוצאים? על ידי שנפגשים מחדש עם מה באתי לעשות כאן. מי אני בכלל? מה באתי לעשות פה? או שאתה ממשיך לעשות חיקויים של איזה אומה אחרת. והחיקויים האלה אפשר לראות אותם בכל מיני דברים. בצורה שלנו, שאנחנו מתלבשים, בצורה שאנחנו מסתפרים, בצורה שאנחנו... למי אני דומה בכלל? תסתכלו על עצמכם, בואו נסתכל על עצמנו. אני דומה לבן ישראל. כמו שהקדול לא הוא תכנת אותי. עושה אני חיכוי של עוד איזה שחקן כדורגל או לא יודע מה. ובחזדו הגדול, תשאיר הבורא נקודה כזאת בשלושת הרבדים המרכזיים, בעולם, בשנה ובנפש. נקודה שלא נפגמה מהסילוק הראשון. תמיד הקדול לא הוא משאיר מקום שאף פעם לא יתקלקל. תחזור למקום הזה, זהו. משם אתה תוכל להתבנות מחדש. נקודה זו בתחינת עולם היא ארץ ישראל, שיחידותה הוא לאחד כל התוצאות אל הסיבה האחת. כלומר, בארץ ישראל נותנים לך אפשרות יותר גדולה מכל מקום אחר בעולם לראות מי אתה, להבין מי אתה. בארץ ישראל יש את ספירת החוכמה. רק בארץ ישראל יש חוכמה. לכן הגמרא אומרת שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ואווירה בארץ ישראל מחכים, זה נקרא תורת העם, תורת החוכמה, תורת הקבלה, הזוהר הקדוש. זה נמצא בארץ ישראל. ואת החוכמה אי אפשר להשיג אלא דרך, ואיזה. זה לא דבר של שכל, ולא דבר של רגש או הרגשה. זה רק דבר של ראייה בעיניים. אתה הורס על הדעת. לך לך אל הארץ אשר אראך. ארץ ישראל זה הכל עיניים. זה כבר שיעור בפני עצמו. זוהי נקודת הזיכרון האקטיבי, כלומר, אתה נוגע בזיכרון הזה, בנקודה הזאת, המגלה את האידיאלים האלוהיים כפי שהם בסופו. כלומר, כזו נקודת החתך בין האנכי האלוהי לבין ההיסטוריה העוסקית. כן? אבל זה כמו שיכול יורד אלינו ביותר, ואנחנו היסטוריה חולטת. ובמקום של נחזק, הנקודה הזאת היא הנקודה שנותנת לי את כל החיים. חנוכת בעל בארץ ישראל, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. שמשפחת גלטו, כן? אליהו ואחני. חנוכת בית בארץ ישראל איננה דבר של מה בכך, אתם חושבים שזה דבר פשוט? זה הכרה, זה הסכמה פנימית של האדם לכנות בנקודת המפגש בין השמיים והארץ. זאת אומרת, אליהו ואחני הבינו שפה, במקום הזה, אתה לא יכול להפגש בין השמיים לבין הארץ. לכן הם נכניסו להיות פה בארץ ישראל. זה לא פשוט. אנשים שהיו להם חיים, שחוץ לארץ, שהיו מרוויחים שפשוט, והיו בחיים של שפע, ובאו והצטמצמו, ומסתפקים במועד, ומנסים להיבנות מחדש, אבל בנקודת המסגר. יש כאן הוכחה לדלויה, לרצון העז הממלא אותנו כבני האומה הקדושה, להכין בקרבנו את ערכי האלוהים בחיינו לפני. בתמיכות דמור עובר את המסגרות. תוביל את זה. השאיפה לחיות בארץ, כן, הרצון לחיות בכלל פה, בארץ ישראל, זו חשיפה תמידית לחיות לנגד השם. אני יודע שתמיד אני בפנים של הקדוש ברוך הוא. שיניתי השם הנגדי תמיד. זה כלל גדול בתורה. אחת שאלתי מאת השם, כלומר שאילו כל החיים שלך, שאלת רק דבר אחד, אותה אבקש, ואתה מבקש את זה כל הזמן, מה? שיפי בעזרת השם, אני רוצה לשבת בבית של הקדוש ברוך הוא. יש לי הרבה כסף, יש לי הרבה דברים, אבל אני לא בבית של הקדוש ברוך הוא, לא מעניין. אני רוצה להיות בבית של הקדוש ברוך הוא. לאכול בשולחן, זה השולחן הזה, זה לא השולחן של משפחת בלטו, זה השולחן של הקדוש ברוך הוא. שהוא נתן להם, כן? שיעברו כמה שנים עם השולחן הזה, אבל זה שלא. וכל האוכל הזה שלו, וכל מה שיש לנו שלו. שישתי בבית השם לאור שלנו, לחזות בנועם השם ולבקר בהחלות. אבל אסור להתרגל, תמיד נשאר כאילו אנחנו מבקרים. כי מי שמבקר, תמיד נשאר בכל דבר. זה יפה. אתה כבר גר במקום, אתה נכנס לבית, תור כזה, למתקל על שום דבר. ולבקר בהחלות. אתה נכנס לבית, אבל אתה כמו מבקר, אתה קיים. זאת אומרת, כל דבר אתה אומר, זה לא פיילי. אבל תלינו את זה כבר לפני עשר שנים, כן, אבל יפה. כל דבר אתה מתלהב, להתקרב כמו ילד קטן, אתה מתלהב מכל דבר. יהיה רצון שנזכה בחודש הזה לגלות את הכוח שמתחיל לזרום, אתם מבינים שבחודש שבת מתחיל לזרום בעצים, לסב, כן, הכל זורם עכשיו בתוך הזרע, בתוך הגזע,